נעצרנו מנקודת C בפעם הקודמת, לפני שבועיים, שהרב חרל"פ ביאר את דברי הרמב״ם שהדרך הממוצעת, שביל הזהב, מה שנקרא מה שהוא ביאר בשמונה פרקים, לא רק שהיא פרי של התבוננות, אלא שהיא הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא הן מידות רצוניות, שהקדוש ברוך הוא ברא כרצונו. ואם כן, הצלם אלוקים שבאדם הוא הכוח להידמות ליוצרו. הכוח להידמות ליוצרו על ידי הבחירה ברצון חופשי לחלוטין לבחור בנקודה הממוזגת, המאוזנת. זאת אומרת שהוא הכניס מתוך אחרי שהוא בייר שזה מלאכה גדולה והתבוננות, עכשיו הוא הפך את זה לעניין רוחני מובהק, בשביל הזהב, בדרך הממוצעת. הפך להיות החלק השכלי החופשי והרצוני, שזה בכלל מהו רחום, אף אתה רחום. וכל נטייה לקיצוניות היא נטייה להכרחיות, לכפייתיות. והיא סטייה, אפילו סטייה קלה, היא בעצם דרך שהיא לא נוכח השם יתברך. כך עצרנו. כאן הרב בונה על כך עוד מדרגה. אחרי שהוא מבאר שביסוד יצירת האדם תמון על צלם האלוקי, אז הרב אומר על כך שתי נקודות. נקודה ראשונה יוצא מכך שאתה שותף ביצירת האדם. מה שכתוב שהמצוות לא ניתנו המצוות אלא לשתף את האדם במעשה בראשית, לא רק לשתף אותך בבניין עולם, אלא לשתף אותך בבריאת עצמך. כפי שאדם נימול והוא נהיה שותף ביצירת האדם, בהשלמתו, כך מבחינה רוחנית. אתה בעצם מוליד את עצמך. אם אתם זוכרים פעם הרב פישר ביאר על כך מהלך נפלא ושלם, שהוא ביאר, אם אתם זוכרים, לפני שנתיים, שלוש, לפני ראש השנה, אז הוא שאל בבריאת העולם, למה לא התייחד יום מיוחד לבריאת האדם? האדם נברא ביום שישי? מי נברא גם ביום שישי? הבהמות, החיות. מי ביום חמישי? הדגים, העופות. אז הוא אומר, במחילה מכבוד ה... בכל זאת, היית דוחה קצת את הבהמות ליום חמישי, יותר קרוב העופות, עם כל הכבוד, יותר קרוב הבהמות לעופות ולדגים, תשים את כל בעלי חיים ביום חמישי, תייחד יום מיוחד לאדם ביום שישי. זה המינימום שתכבד, אתה אומר שאדם זר הבריאה וכדומה. גם אז תוכל להגיד לו, יתוש כדמך, זה לא הבעיה. אבל לפחות תכבד את המעמד, תכבד את האדם. אז הרב ביאר אז, שבאמת התייחד יום לבריאת האדם. אבל הוא לא יום שישי, הוא יום שבת. זה יום בריאת האדם. אבל בשבת לא נברא שום דבר. האדם שנברא ביום שישי הוא אדם לא שלם. אדם מהעיר פרא ייוולד, הביא את הפסוק מיוב. האדם שנברא ביום השישי, הוא נברא בכוח שהוא יוליד את עצמו ביום שבת. ביום שבת, אם הוא מכניס את עצמו ליום השבת, אז אשר ברא אלוקים לעשות. אז הוא נהיה שותף מעשה בראשית שהוא השלים את הבריאה שנבראה בכוח. הצלם אלוקים שנברא ביום השישי, זה צלם אלוהים בכוח, לא בפועל. ואני צריך אותך כדי שאתה תשלים את עצמך. זה יקבל משמעות מחודשת עכשיו לפי הביור כאן של הרב חרלה. במה אני מוליד את עצמי? על ידי זה שאני מברר את דרכיי בוחר מרצוני החופשי לדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, קרי הדרך הממוצעת, קרי להשתחרר מהכפייתיות, קרי הקיצוניות. זה קומה ראשונה שהרב מוסיף, שאתה נהיית שותף ביצירת האדם של עצמך, של הבריאה כולה, של נזר הבריאה. אז אנחנו ודאי ממשיכים את הקו בו אותו הוא סולל כבר הרבה זמן, לקדש, להפוך את הדרך השביל הזהב ליהלום, לא רק לזהב, למשהו ערכי. זה הקומה הראשונה. הקומה השנייה שהוא מוסיף, ויש להעמיק, קורא כאן בעמוד קופה א', ויש להעמיק בקדושתה של תורה, מהי התורה. כתיב, וייצר השם את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. והפשט, כתוב כאן והפשוט. לא רק שהגוף הוא נרתיק לנפש, נשמת חיים, אלא שגם הגוף עצמו, הייתי אומר, נעשה לנפש חיה. ובהכרח להבין שמלבד גילוי הנשמת חיים, יש כוח נשמתי נעלם בתוך הגוף הפועל בו. ומהו הכוח ההוא? הווה אומר, כוח המגדל. אני אביא לך משל, אומר לנו הרב. כשם שהעפר הוא המגדל את הכל, את הזרע, את הצומח, אם מניחים זריעה בתוכו, כן גם הגוף שנוצר מן העפר, מן האדמה, האדם מן האדמה לוקחת. אז מאותו עניין, אותו יסוד, יש בו גם בגוף את הכוח הזה, יש בו כוח מגדל. את מה הוא מגדל? הוא מגדל מה שחסר לנשמה, משלים הגוף. וואי וואי. באופן שהנשמה, עם כל גדולתה ותפארתה, חסר לה כוח ההתגדלות וההתעלות למעלה ממידתה. ואת זה נשלם על ידי הגוף. שהגוף הוא המגדל נשמות. ואם לא היה נכנס בו נשמה, אין להגוף את מי לגדל. אני חושב שהרב כאן מפך את ההסתכלות האומר הפשוט, אני חושב שפה הוא מהפך את הבינות הפשוטה שהרוגלנו בה הרבה שנים. עד עכשיו אנחנו מורגלים להבין. הנשמה צריכה לרומם את הגוף. אנחנו מורגלים שהשמיים, צד האלוקי, הרוחני יותר, צריך להעלות את כל קומת האדם הנמוכה, החומרית, שזה ודאי נכון. והרב לא מתכוון להרער על כך. הוא רק בא לומר לנו שזה נתיב דו-סטרי. בואו נחזור למה ש... קודם כל לביור הפסוק, מה שהרב מאיר לנו בפשט הכתובים, וייצר, בשני יהודים, כן? וייצר, מה שדרשו, וייצר השם את האדם עפר מן האדמה. זאת אומר שהאדם הזה מה זה האדם? השאלה הנצחית, מי הוא האדם? הנשמה? הגוף? אז מי זה אדם? הרי אם אתה אומר הנשמה, אתה אומר אלוקיי נשמה שנתת בי, אז הבי זה לא הנשמה. אם אתה אומר זה הגוף, אז למה אתה אומר גופי ובשרי, ירדנו, זה אני. למה אתה אומר, כואב לי הרגליים, אתה זה הגוף, אתה יש הגוף, אתה אומר, אלא מי זה האדם? זה הרוח, בדרך כלל אנחנו אומרים. זה התיווך. אז כאן אומר הרב, עתה אוזניך, מה כתוב בפסוק? וייצר השם את האדם, עפר מן האדמה. כלומר, האדם זה עפר מן האדמה. סיכמנו, זהו, אתה לא תערר על כך יותר, נכון? נכון, זהו, אדם זה מן אדמה לוקחת. נכון, אנחנו רוצים גם להביא את האדם, אדם מלשון נדמה לעליון, אבל זה בסוף. כאן, מה שכתוב בפסוק, זה האדם עפר מן האדמה, אתה לא מערר על כך. נו, אז אם זה, בוא נמשיך את הפסוק, ויפח באפיו נשמת חיים, עכשיו הוספתי את הנשמת חיים, זה כבר לא עפר מן האדמה, זה מדידי נפח. זה רוחני, אלוקי מוחלט. אמת, אמת, נמשיך את הפסוק, ואל תשכח מה שאמרנו, לא שוכח. ויהי האדם לנפש חיים. מי זה האדם? אמרנו כבר, שהאדם זה עפר מן האדמה. אז האדם, העפר מן האדמה, הפך להיות כל כולו לנפש חיה. אז עד עכשיו הבנתי, בזכות הנשמת חיים, העליתי את העפר מן האדמה לדרגה גבוהה יותר, לנפש חיה. אז הרב אומר, כן. אבל אל תראה בו כאיזה מין נרתיק בלבד, שרק מפריע, שרק אותו צריך לגדל, רק אותו צריך להקות על כל תקודו, רק אותו צריך לייסר, רק אותו הוא מורד. כל המרי וכל הנפילות תלוי רק בו. לא, לא רק שהגוף הוא נרתיק לנפש הנשמת חיים, אלא מי הנפש חיה עכשיו? גם הגוף נעשה לנפש חיה עצמו, זה מה שאמרנו, והיא האדם. אמרתי, כל מה שאמרנו לנפש חיה, האפר מן האדמה פלוס הנשמת חיים, הקשקוש בעיסה, אישה שמקשקשת בעיסה, הקדוש ברוך הוא מגבל את הכל, זה נעשה לנפש חיה. אז הנפש חיה הוא כולל את הגוף. עכשיו הגוף הפך להיות נפש חיה. איזה חיות יש בגוף? סליחה? איזה חיות יש בגוף? תשמע, אתה רואה, ילד, הוא גדל, מה הוא גדל? העצמות שלו נהיו יותר ארוכות, זה גם יש גם לחיות. לא, אתה רואה שהוא מתפתח, מה מתפתח? שערות שלו צומחות, יש זה גם לבעלי חיים, יש גם לבעלי צומח. מה נפש חיה פה, אדוני? איפה נפש חיה שאתה, מה הגוף מגדל? גדל את עצמו. הוא היה ילד רע שתמיד צריך לייסר אותו. אז לכן הרב מכניס לנו כאן. יש לי חדשות בשבילך. הגוף גם מגדל את הנשמה. זה דו סטרי. לא רק הרוח מקדש, מטהר, מרומם. זה גם הפוך. טוב, הכנסת לי זה בתוך הפסוק, נכנעתי. זה אומר שהבנתי? לא הגזמת? מה צריכה בת מלך את הכפרי הזה? את ה... מה הבת מלך הזאת? חלק אלוה ממעל ממש. מה צריכה את הבן צורר ומורה הזה? שכל כולו מושך כלפי מטה. מה הוא צריך אותו? מה היא מביאה אותו? מה הוא מגדל? הוא מגדל אותה? אז זה כתוב בפסוק, זאת אומרת שהבנתי. זאת אומרת שיש לי קושיה. אם הקושיה תהיה מאוד חזקה, אז אולי נדחק, נבין אחרת. אומר הרב, לא, הבנת נכון, אין בזה שום קושיה. אני אסבר לך את האוזן קודם כל. אתה מסכים שהאפר מגדל אתה צומח, למרות שאתה צומח, הוא משובח לאין ארוך מהאפר הנמוך הזה. אני זורע בו חיטה יקרה, אבי אבות המזון, ובסופו של דבר האפר עצמו מגדל את החיטה. הוא לא מגדל האפר, הוא מגדל חיטה. כך גם הגוף שהוא אפר מן האדמה, מגדל את הנשמה מה שחסר לה. נו, נתן לי משל, אבל מה חסר לנשמה? עוד לא הבנתי, הנשמה היא משהו משהו. מה חסר לנשמה? הנשמה עם כל גדולתה ותפארתה, חסר ההתגדלות. מה חסר ההתגדלות? ההתגדלות שהיא למעלה ממידתה. הפירוש. הפירוש למעלה ממידתה. בואו נקרא עוד פסקה. ואולי המשל השני של הרב נוכל להבין מה ההתגדלות של הנשמה מעל מידתה, היא זו, היא מקבלת את זה מהגוף עצמו. אני חושב שמה שהרב תורח כאן להסביר לנו, ולזה השלכה, גם מה שהוא יכתוב בעמוד ב', זה המדרש על המלאכים למשה רבנו. שמשה רבנו, שהיום היה זין באדר, מה שהוא הצליח לנצח מלאכים ארום, בטענה, כלום ילודי שיש ביניכם, יש אבאים אצלכם, וכמובן שההבנה הבסיסית היא שהמלאכים רוצים את התורה משום האבאים העליוניים. יש אבאים בשמיים לא של ילוד אישה, יש אבאים אמא הילאה ואבא הילאה ובחינות רוחניות. בכל התורה יש לה הרבה מעבר למה שאנחנו משיגים בה, יש כפלי כפליים אין סוף, שתמון באין סוף, אין סופיות של התורה. ואת זה המלאכים רוצים. ואת אין סופיות הם מרגישים שהולך להתבזבז כאן כשהיא תימסר בארץ. וזו טענה ניצחת. איך אני יכול להשיב כזאת טענה? אני יכול להשיב טענה הזאת רק כשאני יוחז בכיסא הכבוד. יוחז בכיסא כבודי ואני להם תשובה. אם אני לא אוחז בכיסא הכבוד, אני לא יכול לענות כזאת תשובה. אוחז בכיסא הכבוד, זה מה שכתוב כאן, זה הנשמת חיים עם האפר מן האדמה. הנשמת חיים שזה כיסא הכבוד, זה אינסוף, בתוך שאני אוחז על ידי בשגם ובשר, מושים מן התורה מיניים, אז אני יכול לענות להם תשובה. ואז מה אני אומר? גם לכם, הצד הנשמתי, אתם חסרים. בלי הקומה האחרונה של התורה, המלכות שמתגלה כאן בעולם העשייה, אז אתם בעצמכם חסרים. המלאכים. נכון, יש לכם הרבה מאוד מהתורה, אבל התורה שלכם היא חסרה. אנחנו נשלים את התורה. אנחנו כשנוסיף את הצד המעשי, את הביטוי גם של אב האם כפשוטו, ודאי זה לא הכל. ודאי שאב האם זה הרבה מעבר. אבל כשאנחנו נוסיף גם את הפן התכלס שבתורה, אז אנחנו נשלים עכשיו את התורה. זה מה שהרב רוצה להגיד לנו, שהנשמה כביכול היא חסרה. אבל אני רוצה להבין, לא לשכנע אתכם, הרי שוכנענו שזה הפסוק. אני לא רוצה לשכנע את עצמנו שזה מוכרח להיות כך. אני רוצה שנבין מה בעצם החיסרון בנשמה כשאינה את הגוף. אז אולי נבין בעזרת השם על ידי הפסקה הבאה. כוח גידול זה שהוא בהגוף הוא כוח נשמתי נעלם, וכל מוויי החומר הם מיסוד הכוח הזה. עכשיו בואו נשים לב על המשל. כדוגמת האב המשחק עם הילד שלו. מעורר לפניו מאוויים כפי מושגו של הילד. ואומנם הכוונה, כדי לפתח את הילד ולהביאו לידי גדלות, שלא יתעסק עוד בילדותיות הללו. כן, ההתעוררות ברצונותיו של החומר מתעוררים כפי מושגו של החומר, והכוונה בעיקר להתגדל ולהתפתח על ידם, להבין מהם על מאוויים יותר עליונים. ומפני זה עצמו, מפני שהכוח הנעלם שבגוף, מגמתו לפתחו, על כן כל הכוח של הגוף הוא הגידול. המשל הוא ברור, נכון? האבא מנמיך את עצמו, הוא משחק מחבואים עם הילד. אבל האבא הוא בעצם רשקה באג. מה אתה משחק תופסת? מה? לא, ברור שהכוונה של האבא זה להיכנס איתו מדברים של הילד ולעורר אצלו לפי המושגים. כרגע ילד נמצא בעולם של מסוים מוגבל, ואני רוצה להתחבר איתו כדי לפתח אותו, כדי לגדל אותו, לא כדי להנמיך את עצמי, אלא כדי שהוא יגדל. זה המשל, נכון? זה פשוט. את הרצונות, אפיקים, בוננויות, וכל זה, זה כדי, למרות שבהתחלה אני הולך לפי הרצונות של הילד, עכשיו הילד מה שהוא רוצה, זה לשחק בכדור, זה מה שהוא רוצה, מה אני אעשה? רוצה לשחק בבוץ, מה אני אעשה? אז אני משחק איתו בבוץ, אבל אני בעצם, למרות שעכשיו אני נכנס איתו לבוץ, כדי להוציא אותו מהבוץ. זה המשל, הוא פשוט. עכשיו מה שאני שואל את כבודכם, מה הנמשל? האבא זה הנשמה, והילד זה הגוף. זה הכוונה. ואז מה? איפה אתה רואה שהגוף מגדל את הנשמה לפי זה? אתה עכשיו צריך להסביר לנו איך שהגוף הוא בעצם בא להשלים את הנשמה, יש לו את הכוח גידול שהוא מגדל את החיטה. איפה פה הילד מגדל את האבא? זה האבא מגדל את הילד פה. האבא נכנס איתו לבוץ כדי לרומם ולגדל את הילד. אז איפה הנמשל פה, רבותיי? יוחנן, ספר פתוח לפניך? אז תשיב לי. אם אתם מסכימים, אני רוצה להבין את זה כך. שהמשל הנמשל שאמרנו נכון, אבל הילד הופך את האבא לאבא שמגדל. אז עכשיו, לפני שאתה יכול להיות צדיק גדול, אבל אתה לעצמך. הבן שלך הופך אותך להיות אבא. הוא מגדל אותך בזה שהופך אותך להיות אבא. הוא בעצם מוציא את הצדיקות שלך מעבר לגבולות שלך. אז נוכל לומר שהנשמה בזה שהיא מגדלת, מרוממת את הגוף. הרי אמרנו שוודאי הרב לא מתכוון לערער, שהנשמה היא מעבר, שהחיטה היא מעבר לאפר, זה פשוט. חול זה חול. והפלפלים שיוצאים מהחממות זה פלפלים. אבל תודה שעכשיו, בזכות החול אני מגדל. מה אני מגדל? שהנשמה שהייתה נפלאה, שהייתה, היא הפכה להיות מעבר למידתה, שיש לה כוח לגדל. כוח הנעלם שבגוף, מגמתו לפתחו, על כן כל כוח של הגוף הוא הגידול. הגידול שהוא מגדל, את התכונה הזאת ש... לגדל אחרים שיש בנשמה. אגב, אם הבנו נכון מה שרב כותב כאן, אז זכינו לפרק נוסף בחסד. הבנו אולי למה ראש המידות, שמידותיו של הקדוש ברוך הוא זה החסד, כמו שהרמח"ל כותב, שתכלית הטוב להיטיב, שזה מגמת כל בריאת העולם. או בצורה יותר בוסרית, בסיסית, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו מכירים, הודיענינה דרכיך, זה אל, רחום וחנון, ערך, אפיים, רב חסד, חוץ מהאמת, שהיא הסנדוויץ' באמצע, שבע לפני ושבע אחרי, כל כולם, ואז בסוף של דבר גם האמת היא, זה הביטחון שהחסדים יישארו חסדים, שפעם למדנו, בסופו של דבר הצד השווה שבין כל הרחום, חנון, ערך, חסד וכו' לאלפים, הצד השווה שבהם זה הכל זה חסד אחד גדול, שמתפרט ל-13 מידות. אנחנו מבינים שאולי בעצם כל מגמת העולם היא אצילות, היא התפשטות, היא נתינה, היא הערה. בסופו של דבר הגוף הוא כדי להפוך את הצד האלוקי שבנו, הצדתו שבנו להיות, להיות משפיע. זה כל המגמה של הגוף. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אולי מעמיד אותך בניסיון כדי שתהיה יותר נותן, יותר משפיע, יותר מאיר. אז אנחנו יכולים להבין למה תורה של חסד היא תורה של פרעה של נש חסד. לא, תורה של חסד היא בכלל לא תורה. שכל ההתבטלות של האדם היא ההתבטלות לתת מקום ל... שזה אולי המגמה הכללית של הוייצר, של היצירה. היצירה היא בעצם יצירה של שפע. זה, אני אומר את זה, הרב לא כותב על כך. אז אם הבנו נכון מה שכתוב כאן, אז זה השלכה חמורה, נפלאה. כן, אינון.
אבל משהו שיש בכוח נשמתי נעלם מתוך הגוף. זה לא שהנשמה משפיעה על הגוף ומגדלת את הגוף. זה משהו שיש, זה משהו...
כל הגוף, מה הכוח הסודי שלו? לגדל, לגדל את מה את הנשמה, שמה שתצא חוץ ממידתה, ושמה, מה היא תצא ממידתה? שהיא מרוממת אחרים. זה הסירקולציה. אני הופך את הנשמה שהיא הערה, להיות מוארת. כביכול, לא רק כביכול, זה ממש קרוב, שאין מלך בלועם. כל הבריאה, הרי פעם, או שדיברנו או שלא, אמרנו שלכל יש סתירה משני מקומות אפילו, בספרים הפנימיים, אבל גם ברמח"ל. הרמח"ל בדרך השם כותב שתכלית העולם, תכלית הטוב להיטיב, אז התכלית היא מה? העולם. בכלך פתחי חוכמה, הרמח"ל הוא כותב, אני חושב, המידה השלישית, תכלית, למה נברא עולם התכלית הבריאה? לגלות מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז העולם הוא יחיתים צא בשביל הקדוש ברוך הוא. לא הקדוש ברוך הוא כדי להיטיב. התכלית זה לא העולם. התכלית זה מידותה של הקדוש ברוך הוא. אז תכלית. מה התכלית? אבל אתה אומר שהגילוי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה יחיתים צא להיטיב לך. להיטיב לבריאה. אז זה מה שכתוב בכלך פתחי חוכמה. אז איך להסתכל? זה בדיוק השאלה. האם כל העולם הוא, הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא תכלית הטוב, הוא חייב להיטיב. אז אני בראתי כדי שאני מטיב לך. להיטיב אותך. ואתה מה אתה רוצה להגיד? לא להסתכל בצורה אחרת. שזה שני צדדים של אותה מטבע. שהצד, זה בעצם ביצה ותרנגולת. זה בעצם סיבה ומסובב שמתהפכת. זה מה שאתה רוצה לומר. שבעצם זה עניין אחד. אתה רוצה לגלות את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. ומה הם מידותיו של הקדוש ברוך הוא? להיטיב. אז התכלית הוא להיטיב. ואתה בעצם רואה כאן שכל תכלית הבריאה של הצד הנשמתי יתגדל. מה ההתגדלות של הצד הנשמתי? ההטבה. אז אתה מבין למה? העמידה של הקדוש ברוך הוא היא הנתינה. אז אתה מבין למה שהעולם נברא, הגמול חסדים זה לא עוד איזה מידה, לא זה... אני לא יכול לבנות את העיר בלי שיהיה גמח, אי אפשר. לא, הגמח זה העיר. זה מה שמצדיק שיהיה פה בריאה. את מקום לשני. אז אם כן, אנחנו נמשיך לקרוא, אבל כבר עכשיו אנחנו רואים את הקומה השנייה שהרב בנה לנו. קומה ראשונה, אחרי שהתשתית זה, שהצלם אלוקים זה הצד הרצוני, השכלי, הרב אמר, בזה אתה שותף ביצירת האדם. וכאן הרב מחדד, מהי יצירת האדם? היא יצירה שהגוף עצמו, האפר עצמו, הוא מגדל. הוא לא רק מתגדל, אלא הוא מגדל שהוא מעלה את הנשמה מעבר למידתה. זו הקומה השנייה. אני חושב שאנחנו בשפה של הרב כאן, אנחנו חוזרים על הדילמה שיש גם אצל בלטניה, בשער הייחוד והאמונה. אם כי גם בשער הספרים הוא שואל שאלה עשרות פעמים, אז למה הנשמה ירדה לעולם? מה שתמון בשאלה הזאת זה שהנשמה היא במקום טוב מאוד. היא מתחת כיסא הכבוד, היא במקום נפלא. למה לסכן אותה? למה להעביר אותה דרך כל שבע מדור כדי שכולי ואולי, אם היא תצלח, הבודדים, אתה רואה מיליארדים של עופות, ראיתם את הנה... מה? בימי כחולה. הנדידה של העופות. אתה רואה, מיליונים של עופות, כדי לחזור אותו מקום אחר כך, נו, תישאר פה, יהיה בסדר. כאילו, כביכול איזה אילוץ של מזג האוויר, אז בואו נשים להם חממה שישארו פה, וכולי אולי מי שורד משם. אז אתה מכניס פה מיליוני נשמות חוץ בגלגול. פעמיים שלוש עם גאוויר, מתחיל את הפסוק באיוב. מתחיל את הפסוק הזה? לחולל. מתחיל את הפסוק פעמיים שלוש עם גאוויר. נו, אז כאילו, זה הפסוק שאמר לי פעם הרב סבתו, שרואים שהרמב״ם והמקובלים שמו את האצבע על הפסוק באיוב העיקרי, עמוד השדרה של כל הספר. אז רואים שהם ממש מתואמים, כל אחד לפי ההסתכלות שלו הגיעו ממש לאותו פסוק, מכל ספר איוב. מקובלים מפרשים שזה הצ'אנסים. הגלגולים שנותנים לאדם לבוא לידי תיקונו. כולי ואולי, כדי, ואם אתה בסדר, אז מה אני יכול להגיע יותר מלהיות מתחת כזה כבר? אז הייתי שם, אז תעזור אותי שם. מה אתה עושה לי מבחנים כדי לחזור לאותו מקום? אז מה שרוצה להגיד הרב בלטניה, לא, בסוף תגיע למקום, הוא יותר גדול. מה איך יכול להיות יותר גדול מגדול? מי יותר גדול? הכי גדול הייתי. איך אני יכול להגיע למקום יותר גדול מגדול? זה בלתי אפשרי. זה כן אפשרי. איך? להיות גדול גם מתוך הצמצום. זה יותר גדול מגדול. זה מה שכתוב פה ברב. שהנשמה תהיה מעבר למידתה. איך אני יכול להיות מעבר למידה של הנשמה? להיות בתוך הגוף. זה משהו שלא היה לך. זה גדלות. זה התגדלות של הנשמה. וזה הנתנה של משה רבנו. לכן הנשמה, התורה, והיצר, היא יורדת. כדי לגדל אותה מעבר למידתה. דברים גדולים. דברים גדולים שעמדו בהם גדולי הדורות. והרב אומר, זה הכוח ש... זה כוח החיים. זה כוח החיים. החיות זה ההתגדלות הזאת. והנה מהנשמת חיים, הנגלה זורמים זרמי עליון, עד שמכוח הזרמתם הבלתי, הייתי אומר מוגבלת, מוגבלה כתוב כאן, אין לנו כל רגש בהם. וכאילו איננו מקשיבים להם כלל. וממילא איננו מתעוררים להשתמש בכוח הנשמתי הנעלם, שבתוך הגוף, כפי מטרתו, להיחלץ ממאוויי החומר ולהחליפם למאוויים יותר גדולים ויותר נשגבים. וכשאין מחליפים, הרי ההשקעה מתרבה, והירידות הן נוראות, צוללים כעופרת בבוץ החלאה של החומר, ונדרשים לכוח אמצעי הסופג אל תוכו כל הזרמים. הנשמתיים הם בלתי מקובלים. והמוציא לפועל את הכוח הנעלם שבהגוף, הייתי אומר, לגלות אותו ולהרחיבו, למען יפעל פעולות הגידול והסיגוב. וזוהי התורה שמצד אחד היא מוגבלה באותיות, זו תורה שבכתב, מצד השני, אותיותיה בלתי מוגבלים, והיא תורה שבעל פה, היוצאים מתורה שבכתב. זה תורה שחוזרת על זה בפרשיות, הרב... בממרום, הרב חרל"פ, הוא חוזר על היסוד הזה הרבה פעמים. בעצם, כל שתי בחינות, הוא יגיד שזה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כמו שיש יוסף ויהודה, זה יגיד תורה שבעל פה, לא כמו. הוא אומר את זה פעם, אמרנו את זה, שנה שעברה לפני שנתיים, במעייני הישועה, גם כן. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הוא תמיד מקביל את הכוחות הללו. הוא מקביל אותם. שתורה שבכתב, נזכור את זה על פי הטור. שהטור כותב בברכת התורה, אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת. תורת אמת זה תורה שבכתב. וחיי העולם נטע בתוכנו, מלשון נטיעה, זו תורה שבעל פה. שהרב אריאל, הזכרתי לו שבוע שעבר, פגשתי אותו, אמרתי לו ש... שקשה ללמוד את הפרשה בלי להיזכר במה שהוא אמר. ועשית אהרון עצי שיטים, ציפית אותו זהב. אז הרב יעקב אמר, מה צריך את ההתקמצנות הזאת של עצי שיטים? תבנה את אהרון כולו זהב. לא, הזהב זה תורה שבכתב. זה יקר מאוד, אבל זה דומם. אין לו את הכוח של ההתגדלות. ההתגדלות זה הצשיטים. זה הנטיעה. מי שמכניס את כוח ההתגדלות זה נשמות ישראל. זה תורה שבעל פה שנוצרה בתוך הבית מדרש. הייתי מוסיף שמי שמסתכל מבחוץ, הוא מסתכל בעין צרה על בית המדרש. הוא אומר, אצלכם התורה, הכל משפט, הכל מקובע, הכל מותר, הכל אסור. הוא רואה מבחוץ רק את הזהב, גם אם הוא רואה דברים טובים, אבל הוא רואה הכל דומם. רק מי שנכנס בתוך הארון, לפני ולפנים, אז הוא חי כל כולו בנטייה, בצשיטים, בצומח. לכן כל התורה היא בעצם, ועשית הארון, בעצם הארון שמחזיקים בו את התורה, זה הצשיטים, זה נטייה, זה צמיחה, זה כוח ההתגלות הזאת. זה זרמי החיים שלפעמים אנחנו לא מודעים אליהם, אבל זה מה שיש בתוכך. ההתגלות כמו שאתה. פילי פלי מה שכתוב כאן. מה שכתוב כאן פה כתוב את כל התורות, אם אנחנו מקשיבים טוב, כפי שהרב אומר לנו. לפעמים אנחנו לא מקשיבים להם כלל. מה שכתוב כאן, מה שבליקוטי מוהר"ן הוא חוזר, שזה, אני חושב שהוא כבש את העולם בגלל הרעיון הזה. שהוא אמר לאדם, אני לא רוצה שתגיע, אני רוצה שתהיה מהלך. הוא הוריד את כל המתח. שאחד רוצה להיות, מתי הגיעו מסה עם מסה, הוא רוצה להיות אבותיו, הוא לא רוצה להיות הוא. והרב אומר לו, תפסיק, אני לא מבקש ממך להיות הצדיק. צדיק יש, אל תדאג. אני רוצה, לא מבקש, מה אני מבקש ממך? להיות בדרך לצדיק. כוח הצמיחה. כל עוד שאתה, אני לא מבקש שתהיה מישהו אחר, אל תסתכל על הקינת צופחים שיש לך בכיתה, על המטאור שיושב ממנך או על הזה. לא מבקש ממך. אני מבקש את הכוח החיים שבך, את הנטיעה, את ההתגדלות. זה מה שאני, אני מבקש שתהיה בדרך. שלא תהיה בנסיגה, שלא תיפול. זה מה שאני מבקש. מאיפה שאתה? לא משנה מי אתה. איפה שאתה אני רוצה שתהיה בדרך אליי, צעד אחרי צעד. אני רוצה שתהיה יצא שיטים. וזו התורה שבעל פה. ואני יודע שבתוך אחד אתה משליח את הזהב הזה, את התורה שבכתב, את הנשמה. לכן יש לך את הכוח להגיע אליי. כאן, בתוך הפסקה שלנו, אני רוצה... הרב ממשיך ברעיון, הוא לא מרפא. אנחנו מרגישים שהגענו לזה מיצוי מסוים, הוא אמר לנו הרבה דברים. אבל הרב לא מרפא, הוא תופס את הקצה החוט, הוא ממצא אותו. עוד ועוד. הוא אומר לנו, תראו, שתי פסקאות הבאות, הם יכולים להתאפס כמצרניות זו לזו, כפרדוקסליות, כאילו דבר והיפוכו. אני אגיד קודם כל בעל פה, אחר כך ננסה להבין את הדברים יותר בדיוק מתוך הכתוב. מחד, הרב אומר לנו שהנשמת חיים זה התורה. אז בעצם, אני צריך, כדי להגיע לדרך הממוצעת הזאת, זה התורה. הנשמת חיים זה הדרך הממוצעת, אז לכאורה זה לא כל כך אני. הרי אני לא בנשמת חיים שלמעלה, אני עם הגוף. הרי אמרנו שהיה אדם נפש חיה, אז אני עם הגוף. אז בעצם אתה שוב מעמיד אותי מול איזה הר גבוה, שראשו בשמיים, ואתה אומר לי, שם צריך להגיע, דרך המוצאתי שם, תצעד לקראת האינסוף. ואני ככה, לא רואים אותי שם. נמעך מכוח הגודל מידך, פסקה הבאה, מה הוא אומר לו, הכל תלוי בך, הכל תלוי במעשים. הכל תלוי בגוף, בצד היותר הנמוך, בצד... שנייה, אתה אומר שהכל בעצם זה הדעה, או הכל זה אני? הכל בגודל או הכל בקוטן? תחליט. אז הרב אומר, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. הבי עתליה. אבל עכשיו תקשיב טוב, כשדיברתי על התורה, זה תורה איתך. זה תורה עם ישראל. אי אפשר בלי. כשנדבר עליך, זה אתה אין אומה, אומה אלא בתורותיה. אז אני כל הזמן תופס אותך בשתי קצוות בבת אחת. ואם אני מרפא בין שני הקצוות, אני כבר נפלתי, אני כבר לא בדרך האמצע. דרך האמצע זה לתפוס את שני הקצוות בבת אחת. אז ננסה לראות. שנראה את זה פעם הבאה. אני לא רוצה לחפף בזה. אז בוא נקרא שתי שורות משתי הפסקאות הללו, ובלי נדר נבר אותם. שוב, שבוע הבא בעזרת השם, בלי נדר. התורה היא הנשמת חיים. וכמו אז, בהתחוללות ההוויה, כשיצר הקדוש ברוך הוא את האדם, היפך באפיו נשמת חיים, היה אדם לנפש חיה, הגוף והנשמה יחדיו התמזגו. הנשמה החייתה והגוף הגדיל. ורק אחרי דאחר כך מיד את אור הנשמה ונסתלק הגידול של הגוף עם אור. ולכן, מה התיקון שלי? רק בתורה. כן, כל ההתעוררות שבא זה רק על ידי תורה, שהיא גילוי של הנשמה של החיים. ומה שמחוץ לתורה, פסול. תשוב חוזר, לא יהיה לך סיכוי לגדול. כל תורה, תורה, תורה. ממשיך הרב בפסקה השנייה, והנה לרמב"ם ז"ל, שלמות הדעות תלויה בשלמות המעשיים. וכל חיסרון בשלמות המעשים מחסר גם בהדעות. שנייה, אני לא הבנתי. אתה אמרת שאני צריך קודם כל שיהיה לי תורה, ואז אני יכול להשלים את המעשים שלי, ותורה אני כלום. הרב אומר, לא, אתה לא תצליח להגיע לתורה אם אתה לא נמצא כאן. אז איך אני אגיע? אני לא מבין. אתה אומר לי שאני לא יכול להגיע לדעה אמיתית בלי מעשה, אבל אני לא יכול להגיע גם למעשה בלי דעה. אומר הרב, חידוש עצום, נעמוד על כך, תתעכב על כך יותר בעריכות. הוא אומר שזה לא נכון שיש כזה דבר, אדם שחוכמתו מרובה ממעשיו. לא יכול להיות. החוכמה שלך היא עקומה. ולכן אלא תבוא רוח ותהפוך אותך על פניך. בגלל שבעצם גם החוכמה שלך היא עקומה. היא לא ישרה, היא לא ממוצעת. בגלל שבחיסרון, השלמות בדעות, השלמות בתורה שאני קונה, היא תלויה במעשים. אתה לא תוכל להגיד, טוב, הבנתי מה שרוצה ממני, אבל אני לא שם. לא, אתה גם לא הבנת. אם אתה לא שם, אז אתה גם לא הבנת. ומאידך, אתה אומר שגם המעשה שלי לא יכול להיות מעשה שלם, אם אני יודע, אז איך נעשה? איך נעשה? צריך להחזיק את שניהם ביחד כדי להתקדם. טוב, בעזרת השם, תן לנו כוח.